שלום, ברוכים הבאים מאזינות ומאזינים. אתם מאזינים לתוכנית הדרך למטרה. כאן איתכם מוטי פרידמן, והיום נדבר על הפרעות אכילה, בולמיה, אנורקסיה והשמנת יתר. על כל זאת ועוד נדבר היום עם האורחת שלנו. היא פסיכותרפיסטית, תואר שני בפסיכולוגיה, מטפלת בשיטת CBT ומומחית להפרעות אכילה והשמנת יתר, ומחבר את הספר דברים ששומעים בבטן, והאורחת שלנו יעל פינצ'וק. שלום יעל.
שלום מוטי.
שיר ומתחילים. שוב שלום יעל.
שלום מוטי.
בעצם אני רציתי לשאול אותך לגבי בולמיה. מה ההגדרה של בולמיה? מתי מאבחנים את הבולמיה כהפרעה?
קודם כל, בולמיה, בשמה מלא בולמיה נרבוזה, זאת הפרעת אכילה שמתאפיינת בזה שהאדם אוכל בצורה שהיא לא נכונה לו, לא בכמות, לא בזמן, לא באיכות של האוכל, בצורה לא נעימה, לא לו ולא למראית עין, כשבסוף האכילה הזאת איזה שהם רגשי אשמה או אי נוחות, וגם אי נוחות, גורמים לו שהוא הולך לטהר את מה שהוא אכל, כלומר להקיא את זה, להוציא החוצה.
אז למה בעצם הוא אוכל כל כך הרבה אם הוא מרגיש את העניין של התיאור? מה כאילו בן אדם יושב, אומר אני עכשיו יאכל כמות מעל ממה שאני רוצה לאכול, ואז אני ארוץ לשירותים להוציא את האוכל שאכלתי עד עכשיו?
למעשה אנחנו יודעים היום שהמעגל עובד, החץ הזה עובד הפוך. הבן אדם בראש שלו רוצה להוציא משהו. הרבה פעמים זה אמירה, זה דברים שהוא רוצה, רק שאין לו יכולת להביע, אין לו כלים להביע את הצורך הזה שלו, להוציא החוצה. ואז המוח מחפש דרך למלא את עצמו במשהו שיוכל להוציא אחר כך. כלומר, המחשבה להוציא קיימת לפני הבולמוס, לפני האכילה. ובהמון מקרים, אכילת יתר אצל כל האנשים, גם שאין להם הפרעת אכילה, היא גורמת להרגשה של לחץ בבטן ובגרון, שלפעמים שאתה נאלץ להקיא. אז יש פה גם אלמנט פיזיולוגי של מלאות מוגזמת, שאתה כבר לא יכול לנשום, וגם אלמנט נפשי של ביטוי כלשהו, שוב כאמור שאין לבן אדם את הכלים האחרים להוציא החוצה, לבטא את עצמו.
אבל בעצם בן אדם עובר איזשהו הרגשה לא נעימה ברגע שהוא מוציא את זה. אף אדם לא רוצה להקיא, זה לא תנועה שבן אדם נוח לו לעשות ביום יום.
מה שמפתיע מוטי זה שהאנשים האלה שמקיאים מרגישים הרגשה עילאית אחרי ההקאה. ולמעשה אנחנו יודעים שיש איזשהו אלמנט של התמכרות להקאה. כלומר, הריגוש הזה, המחשבה על זה, בדיוק כמו מה שהולך לקרות לי כשאני אקח עכשיו סם או שאני אקח אלכוהול. הריגוש והתוצאה של הריגוש הזה ידועה לי מראש ואני מחכה לה. וגם אם הטעם בפה הוא מגעיל וצורב בגרון, תחושת ההתמכרות מתעלה על הרגשות הקטנים האלה. הלא נעימים. וזה, הבן אדם שהוא מקיא הוא מכור, זה מתחיל בהתחלה מניסיון, אבל ברגע שעושים את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, מתמכרים לתחושה הזאת.
בהגדרה של הבחנת הפרעה, כמה פעמים בן אדם שהוא מתחיל את זה, איך זה מתחיל בעצם? בן אדם, מה השלבים הראשוניים שמזהים את הבולמיה כהפרעה?
אוקיי, למעשה כל המקרים הידועים על בולמיה מתחילים בזה שהבן אדם מנסה לרדת במשקל, והוא לומד דרך או מהתקשורת, מהאינטרנט, או דרך חברים, בדרך כלל חברות זה השיטה הנפוצה, שמלמדות את הבן אדם, בואי תראי איך אפשר לאכול בעצם כל מה שאת רוצה, כי בדיאטה לא אוכלים כל מה שרוצים, ואז על ידי הכרה תוכלי להשתחרר מזה ולא תעלי במשקל, או תוכלי אולי אפילו לרדת במשקל. אז הטכניקה היא נלמדת. אנחנו לא נולדים עם היכולת הזאת להקיא. המערכת העיכול שלנו הראשונה באזור הוושט, היא חד כיוונית. היא מיועדת אך ורק לדחוף את האוכל כלפי מטה. אז זה לא משהו מולד, זה משהו נלמד. ולמעשה בהתחלה יש המון חיזוקים חיוביים להקעה הזאת. א', הבן אדם שאכל עכשיו שוקולדים ודברים טעימים והרבה הרבה הרבה, פתאום לא מרגיש את הלחץ בבטן. זה חיזוק חיובי אחד. הרבה פעמים כן יורדים טיפה במשקל, אבל ממש מעט, כי מהקעות אחרי בולמוסים כאלה אי אפשר לרד במשקל. אז בהתחלה טיפה יורדים, אז זה שוב חיזוק חיובי. ויש פה גם אלמנט חברתי לצערי הרב, שיש לי מטופלים, בעיקר בנות, שאומרות לי, כל הבנות בכיתה הן עושות את זה. אז אני רוצה להיות כמו כולם. זאת אומרת שיש פה המון המון חיזוקים חיוביים להישאר בתוך הבולמיה.
מה שאני לא הבנתי, את אומרת שאנשים לא יורדים בעצם במשקל, אבל בדרך כלל שרואים אותם, הם באמת אנשים רזים. זה לא, רואים תוצאות מול העיניים. לראות עיניהם כמובן אני אומר.
אוקיי. רוב הבולמים הם לא רזים. זו טעות. אתה מתכוון להפרעות אכילה מסוג אחר. יש מעט מאוד בולמים של כל כוס קפה הולכים להקיא, מן הסתם הם יהיו אנשים רזים, כי שום דבר לא נספק בגוף. אבל כשבן אדם מקיא אחרי התקפה של 2,000 או 3,000 קלוריות, חלק מהשומן הזה כבר נספק בגוף, נספק הולך למערכת העיכול, לא כל דבר אפשר להקיא. אז הם לא יכולים באמת לרזות מזה. הם יכולים אולי לעצור את ההשמנה באיזשהו מקום. שוב, תלוי בגודל הבולמוס ובתדירות ההקאות. יש פה איזושהי נוסחה. אנשים שהם בולמים, בדרך כלל המוטיבציה שלהם לטיפול היא מאוד מאוד גדולה, כי הם לא רזים.
באיזה שלב בדרך כלל פונים אליך לטיפול?
זו שאלה מאוד מעניינת, כי יש אנשים שמבינים שיש להם בעיה, ואומרים בוא נלך לטיפול, אבל הם לא באמת מעוניינים כרגע להיפטר מזה. כי בתפיסה שלהם מה, ייקחו לי את כל השוקולדים והעוגות ואת כל האוכל הטוב הזה, אז אני לא כל כך מעוניין בטיפול. הם באים כי זה נכון להם חברתית, והם מבינים שיש להם בעיה. הרבה אנשים באים לטיפול באמת בשלב שכבר יש להם איזשהו נזק. למשל, בחורה שלא מצליחה לקיים קשר זוגי, כי היא כל הזמן מקיאה, אז או ש... רואים שהיא פתאום נעלמת מהשולחן והולכת לשירותים באופן קבוע, או שמריחים איזשהו ריח ממנה, או שיש איזו תופעה מאוד מיוחדת לבולמיה, זה שהעיניים מזוגגות. אחרי הקאה, בן אדם נראה כזה קצת, קצת מסומם כזה.
כמו אחרי אילפון?
כמו אחרי סם, כמו אחרי משהו לא נכון שנכנס לגוף. ומבחינת קשרים חברתיים, קשה לאנשים עם הבן אדם, הם רואים שמשהו מוזר בו, הם מבינים שמשהו בהתנהגות שלו לא נכונה, וכשבחורה רוצה קשר זוגי, מתישהו זה יתגלה, והרבה אנשים נגעלים מזה, נגעלים מזה מהידיעה שאת הולכת להקיא את האוכל שלך, או מצורת אכילה לא יפה. יש בעיות של למשל פוריות, הרבה נשים בולמיות, יש להם שחלות פוליציסטיות, לא מצליחות להיכנס להיריון, הן חייבות להגיע לטיפול, הן מוכרחות להפסיק את זה. יש המון בולמים שקוראים להם דברים בפרצוף שהם בלתי הפיכים. למשל, הבלוטות שנמצאות פה באזור של החיבור האחרון של הלסת, הבלוטות פה מתחילות להתנפח ובן אדם מקבל פרצוף מרובע, פרצוף ירח. ואנשים מהירים לו, למה הפרצוף שלך ככה? משהו לא בסדר, ואז הם מבינים שחייבים לעצור את זה. ותופעה נוספת מאוד מאוד ידועה זה שהשיניים מצהיבות בלי יכולת להלבין אותן. זה לא הלבנה של סיגריות וקפה, והמון המון אנשים בולמים נאלצים להחליף את השיניים שלהם ולשים כתרים. כלומר, כשהבעיות מתחילות להיות מאוד חיצוניות ומורכבות, אז בדרך כלל באים לטיפול.
הם עצמם לא נגלים מההקעה של עצמם?
לא, לא נגלים מההקעה. א', כשזה שלך אתה פחות נגעל, זה יותר אחרים נגלים. וב', כמו שאמרתי, התחושת העילאיות הזאת, המסוממות הזאת, ההתרגשות הזאת גוברת על האי נעימות הקלה שבהקעה. עכשיו, זה לא הקעה כמו בקלקול קיבה, שבא עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואתה כבר לא יכול לשאת את זה יותר. זה דוחפים משהו, אצבע או מכשיר, מקיאים, שוטפים את הפה ויוצאים החוצה. זה משהו שהוא נורא רגעי באותו רגע. זה לא משהו שהוא מתמשך של הרבה שעות לשבת בשירותים.
בהמשך אמרת שגם זה עניין חברתי. אבל בדרך כלל אני חושב שבחורה ללכת לפנות הצידה לשירותים ולהקיא את, את האוכל שהיא אכלה, אני חושב שפה הנקודה החברתית שהיא לא, אף בחורה לא הייתה רוצה פתאום להיעלם ולפנות הצידה ולהקיא, אני לא מכיר את זה.
זה נכון, אבל הפוטנציאל להיות רזה הרבה יותר חברתי בעיניה מאשר ללכת רגע לשירותים ולהקיא. כלומר, הרצון להיות רזה זה משהו כל כך חברתי, והוא כל כך חזק, שהוא גובר על הכל. ולכן כל אמצעי קשר. כל אמצעי. משלשלים, חומרים משתנים, צומות, הקאות, הכל כדי להיות רזה בהיעדר הכלים הנכונים. איך עושים את זה בצורה נכונה?
כשאת דיברת על משלשלים, אני מבין שזה תרופות או דברים שאנשים לוקחים חיצוניים, זה לא כמו שאנשים רוצים להקיא, מכניסים אצבע לפה או מכשיר, או כמו שפי שאמרת, מכניסים איזשהו מכשיר ומקיאים.
ברצון לרזות כל אמצעי כשר. אם יגידו לבן אדם שעכשיו, אם תאכל כיכר לחם ביום, אתה תרזה, הוא מיד על המקום יעשה את זה. כלומר, הצורך להיות רזה גובר על כל דבר, לצערי הרב. אפילו במחיר של למות, במחיר של בריאות, של פגיעות גופנית לתמיד, בלתי הפיכה, הצורך להיות רזה גובר על הכל.
אני מבין ממך שהמרכזי של כל הסיפור הזה זה עניין חברתי. פחות מעניין של הרגשה בריאותית, כי הבן אדם מודע לכך שהוא הולך להרוס לעצמו את כל הבריאות לאורך כל הדרך.
אנשים לא חושבים על זה. כשאתה קופץ בבנג'י, אתה מאוד מרוגש מהאירוע, אתה לא אומר, יו, אבל אולי אני אתרסק. כשאנשים עושים דברים שנכונים להם באותו רגע, זה משהו פסיכולוגי, לא חושבים קדימה. הצורך לעשות את הדבר הזה באותו רגע הוא כל כך אז. אין, לצערי הרב, הקטע הזה של להיות רזה, אני מדברת בלשון נקבה, אבל זה פונה לשני המינים, הצורך להיות רזה, בעשורים האחרונים הוא משהו שאתה אפילו אם אתה לא כזה אתה מנודה, אתה לא שייך, אתה שמן, אתה לא שייך אלינו, והמפתיע הוא שהאוכלוסייה הולכת ונהיית יותר ויותר שמנה, ועדיין השמן הוא המנודה. ואנשים לא חושבים על בריא לא בריא, במיוחד לא בגיל צעיר. רק אצל מבוגרים שמתחילים טיפול בגיל מבוגר האלמנט הבריאותי כבר קובע, ולכן הם באים לטיפול. אבל אצל צעירים אין אלמנט בריאותי, אין אצלם. הם לא מבינים מה זה לתמיד, הם לא מבינים מה זה לחיות עד גיל 100. הם בני 16, הם בני 14. זה כאן ועכשיו. עכשיו אני רוצה להיות רזה ומהר. ולכן אני לא אעשה תהליך דיאטה מסודר, שלוקח לאט יותר, אבל בריא. אין אצלם כזה דבר.
אבל כפי שאמרת שזה לא באמת מהר, כי הם לא באמת מרזים.
אבל התקווה הזאת לזה שזה מהר, אין להם כלים אחרים בראש. הם לא יפנו לאדם מבוגר ויגידו לו, תעזור לי. זה לא דרכם של בני נוער או של צעירים. אין להם דרך אחרת, אלא רק מה שהם שמעו שיכול לעזור. גם אם זה לא עובד, הם ינסו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם את אותה דרך, והרבה פעמים יוסיפו לזה כבר החמרה. זה כבר לא רק הקאות. זה עכשיו צמצום אוכל עם הקאות. ועכשיו צום והקאות. כלומר, אחרי כמה זמן שהפטנט הזה לא יעבוד, ינסו עוד דרכים, אבל ההקעה נשארת כי זה התמכרות. אי אפשר, קשה להיפטר ממנה רק על ידי טיפול.
בדרך כלל, באיזה גיל זה מתחיל התופעה הזאת?
בולמיה, בשונה מאנורקסיה, בולמיה מתחילה בגיל קצת יותר מאוחר, בממוצע בגיל 16. רואים גם ילדות יותר צעירות שמכירות, אבל זה השכיח הוא בגיל 16. בגיל 8, 10, 12 עוד מנסים לא לאכול כדי לרדת במשקל.
בדרך הנורמלית.
בדרך הנורמלית, ואחרי שבנות מקבלות לווסת, פתאום הן משמינות כי זה מה שקורה כשמקבלים מחזור, ואז הצורך הזה הולך וגובר וגובר, ועד שמישהי מכירה להם את הטכניקה הזאת, זה קורה בגיל קצת יותר מאוחר.
בדרך כלל, שמטופל כזה מגיע אליך לקליניקה, מה השלבים הראשונים שאת עושה עם כזה מטופל? את מתחילה נותנת לו תפריט אוכל, כי בדרך כלל הם אומרים, אנחנו אוכלים רגיל. הם הרי אומרים, אנחנו אוכלים בסדר, אין לנו בעיה עם האוכל. יש לנו בעיה עם זה שהם מקיים את האוכל שהם...
אוקיי, okay. קודם כל, זה שונה כשאני עובדת עם בני נוער וכשאני עובדת עם מבוגרים. כשאני עובדת עם בני נוער, הדבר החשוב ביותר הוא לרכוש את אמונם. כלומר, שהם ידעו שאני לא הדודה הרעה, ואני לא זאת שידחוף להם אוכל לפה, או אכריח אותם להפסיק להקיא. אני זאת שרוצה לעזור להם להיות במשקל תקין, אולי אפילו רזה, אבל במסגרת המותר, בלי להקיא. ואני מקסימה אותם ברעיון הזה, כי הרעיון הזה לא קיים אצלם, אין להם דרך להבין שאפשר לאכול ולהיות רזה. הקונספט הזה לא קיים בראש שלהם. אם אוכלים נעים שמנים, כשאני רוכשת את אמונם, אני מביאה אותם למצב שהם סומכים על מה שאני אומרת, ואז אנחנו מתחילים לעשות ניסויים. להראות להם שהאם ראיתם פעם רזים שלא מקיים, ולא אוכלים לחם, זאת טכניקה קוגניטיבית למשל. אז כן, ברור, אז איך זה? איך זה שהרזה הזה לא מקיא? אז מתחילים, זה גנטי, זה כל זה, ואז מתחילים ללמוד דברים אצלי בקליניקה. מה המשמעות של גנטי? הרי אם את עכשיו שמנה, נגיד שאת שמנה, ותעשי עכשיו דיאטה ותרדי 20 קילו, אז כבר לא תהיה שמנה. אז עכשיו מה? איפה הגנטיקה? אם אמא שלך שמנה, את ירד במשקל, איפה הגנטיקה? אין משמעות כמעט לגנטיקה בקטע הזה, ואני אומר, זה שיעור ראשון, למשל, או אחד השיעורים. חלק מהעבודה שלנו היא לא רק קוגניטיבית, היא כמובן עבודה התנהגותית, שבה אני שולחת את המטופל לעשות ניסוי שאנחנו מסכימים עליו אצלי בחדר. אחד הניסויים הוא למשל, כמה פעמים את מקיאה ביום? 5. מה יקרה לך אם תקיא 4? זה לא שאני מעודדת אותה להקיא, היא תקיא גם בלעדיי, אבל היא לומדת שגם אם היא תקיא רק 4 פעמים ביום, למשל, זו טכניקה אחת, יש עוד טכניקות, היא בודקת במשקל ורואה שלא קרה לה שום דבר. כי הרי אנחנו יודעים שמהקאה לא יורדים במשקל. אז היא תראה, לא ירדת, אבל אם אני נותנת לך בלי הקאות את המשקל של עכשיו, ועם הקאות את המשקל של עכשיו, במה את בוחרת? כרגע זאת האופציה, אז בלי הקאות את המשקל של עכשיו, ואחר כך נרד במשקל. אבל קודם כל אנחנו צריכים להפסיק להקיא, יש כל מיני טכניקות, שוב, על ידי אמון חזק של המטופל בי, אנחנו מתחילים לעשות את הטכניקות האלה. ובן אדם פתאום רואה שאופה, אני לא מקיא כבר, ואני לא יורד במשקל, אבל אני לא עולה. עכשיו, איך עושים דיאטה? איך יורדים במשקל? זה כבר שלב יותר מאוחר.
האם אנשים שמקיאים, מקיים את כל סוגי המזון, כמו את הקפה והעוגה של הבוקר, או שיש מזונות מסוימים, את ארוחת בו, את צהריים שהם מקיים, איך זה...
אוקיי. רוב הבולמים, יש להם את הארוחות המתוכננות שלהם, שאחריהם הם יקיעו. זה לא יהיה סלט למשל, זה לא יהיה חסה, זה גם לא יהיה אולי קצת קורנפלקס בבוקר. זאת תהיה ארוחה עתירת קלוריות. יחד עם זאת, יש מטופלים, והיו לי כבר כמה כאלה, שכל כך היו מכורים לאלמנט הזה של ההקאה, בחורה בת 35, שכל כוס קפה שנכנסת לגוף שלה, היא מקיאה. ובאיזשהו שלב היא אמרה לי, אל תקחי לי את ההקאות האלה. כלומר, היא באה לטיפול, 7 חודשים כבר לא הקיאה, ובמשקל הכל עבד, אבל יש פה אלמנט נפשי כל כך חזק שהוא כבר לא המשקל. הרי למה התחילו עם הקאות, בגלל איזשהו אלמנט נפשי, חוסר יכולת מסוימת להביע את עצמם. היא רק רצתה כל כוס קפה להקיא. באיזשהו שלב, אחרי ששבעה חודשים היא כבר לא הקיאה, באיזשהו שלב הפסקנו את הטיפול, כי אמרה לי, אני רוצה את ההקאות שלי בחזרה. אז יש גם אנשים כאלה, אבל רוב המקיאים זה בא אחרי ארוחות עתירות קלוריות.
אתנחתא קטנה, שני זמרירים, וכבר חוזרים. חזרנו עליכם. תגידי יעל, אני רוצה לדבר עכשיו על אנורקסיה. מתי זה נקרא אדם רזה או בן אדם אנורקסי? מה הוא נקרא משקל תקין לפי BMI?
אוקיי. אנורקסיה קודם כל זאת מחלה נפשית, אבל שנראית לעין. כלומר, לא יכול לבוא בן אדם במשקל תקין ולהגיד לי אני אנורקסי. גם אם התהליך שהוא עובר הוא אנורקטי, והוא ככה מרגיש וחווה, לצורכי האבחון, טיפול ואשפוז, הוא לא אנורקטי, ואז הטיפול יהיה שונה. באנורקסיה אנחנו צריכים שבן אדם יהיה כ-75% ממשקל המינימום שלו ב-BMI. כלומר, גם אם ה-BMI שלי הוא 2 קילו מתחת לתקין, אני עדיין לא באנורקסיה. בדרך כלל, אצל מבוגרים, BMI 16 זה כבר אנורקסיה. אצל ילדים זה תלוי בגיל, כי ה-BMI של ילדים הוא שונה משל מבוגרים. אבל זה לא רק המשקל, יש פה התנהגות נלוות. הרצון לא לאכול, חוסר אכילה, תפיסת הגוף מעוותת, שבן אדם אומר אני שמן, כשבעצם מה שהאחרים רואים עליו זה שהוא רזה. ולגבי BMI תקין, אצל מבוגרים, בוא נאמר שבין 18.5 ל-25, אבל אנחנו יודעים שככל שבן אדם מתבגר, ראוי לו שיהיה ב-BMI 20, וכדאי לא להגיע ל-BMI 25, כי הגבול בין זה לבין משקל עודף הוא קטן. אז, ואצל גברים, למשל, רוב הגברים יהיו BMI 25, רוב הנשים יהיו איפשהו באמצע או בנמוך. יש גברים ששוקלים פחות מ-BMI 25, אבל זה בממוצע אנחנו מדברים.
בדרך כלל איך זה מתחיל האנורקסיה? מה התהליך? איך זה מתפתח? מה ההבנה? הרי הוא כן שמן מבחינה חיצונית, והוא מרגיש רזה, ואז הוא מתחיל לפתח את זה.
לא, אדם שמן לא מרגיש רזה. זה לא עובד אף פעם. אדם רזה יכול להרגיש שמן, או לחשוב שהוא שמן. אבל בדרך כלל, כמעט כל הפרעות אכילה מתחילות מדיאטה. בן אדם לא קם בבוקר, זה נדיר שזה קורה, בן אדם לא קם בבוקר ואומר, אני מהיום עם הפרעת אכילה. הוא לא רוצה את הכותרת הפרעת אכילה, הוא רוצה להיות רזה. בדרך לרזון קורים המון המון דברים. הדברים האלה תלויים באישיות של הבן אדם לפני שהוא פצח בדיאטה. הם תלויי חברה, איזה חברה הוא חי. אם באותה כיתה או באותה חברה נורא פופולרי הפרעת אכילה, אז הוא יכול, יש סיכוי יותר גדול שהוא ייפול להפרעת אכילה. אבל אם בן אדם חי לו באיזה יער, באיזה מקום מבודד, כנראה לא תהיה לו הפרעת אכילה. אז רוב ההפרעות אכילה מתחילות מדיאטה שאיבדה כיוון, או דיאטה שאיבדה שליטה. כי אנשים שלא למדו תזונה, אין להם את הכלים ואת הידע להגיד איך נכון לעשות דיאטה. בדרך כלל פותחים את הסיינטיפיק גוגל, ומוציאים משם את המדע שנקרא תפריטים, שמי ששם את זה שם זה אני ואתה, וכל אחד אחר יכול להכניס תפריטים לאינטרנט. ואנשים שוכחים שאולי לבן אדם המסוים הזה, הדיאטה הזאת הספציפית, אם היא נכונה, עבדה. אבל זה לא אומר שלי זה לא שזה יעבוד. אנשים לא עושים את ההבחנה הזאת, ואנשים בדרך כלל שרוצים לרדת במשקל, רוצים שזה יקרה נורא מהר. לאנשים אין אורך רוח לתהליכים, לא רק באוכל, אנחנו לא, גם בכסף רוצים כאן ועכשיו. ואז מתחילות הצרות, מתחילות הפרעות אכילה, ההפרעה היא בזה שבן אדם לא אוכל לפי כמות האוכל שמתאימה לו, הוא לא אוכל בתדירות שנכון לו לאכול, הוא לא אוכל את האוכל מהסוג הנכון, הוא מתוסכל, יש לו כאבי ראש, הוא כואבת לו הבטן, ואז מתחילים לחפש כל מיני פתרונות להיפטר מהתחושות הלא נעימות האלה. ומכאן הדרך להפרעת אכילה היא מאוד מאוד קצרה. ספציפית לגבי אנורקסיה, התהליך הוא קצת יותר ארוך, כי שוב, זה לא מספיק לעשות דיאטה ולהגיע ל-BMI 20 או 18, צריך הרבה מתחת לזה כדי שזה ייקרא אנורקסיה.
איזה מוצרי מזון הם מורידים בשלב הראשון, משמה שהם מפתחים באמת את האנורקסיה?
זאת שאלה מדהימה. רוב האנשים, בלי לתאם את זה אחד עם השני, קודם כל מצמצמים פחממות. דבר ראשון. בנוסף, מפחיתים עוגות וממתקים, ומצמצמים שומן, למרות שכמעט שליש מהגוף שלנו אמור להיות שומן. אבל אנשים לא יודעים את זה, הם שומעים את המילה שומן, יש לזה שורש אין ממנון, בוא נוריד. ואנשים מצמצמים פחממות במידה מסוימת בצדק, כיוון שפחממות בעודף הופכות לשומן בגוף. מאיזשהו מקום אנשים כנראה יודעים את זה. אבל מה שאנשים לא יודעים, ואת זה לומדים כל כך הרבה שנים תזונה, כדי להבין וממש לעומק איך זה קורה בתוך הגוף, הם לא יודעים שאנחנו לא יכולים להתקיים בלי פחממות בכלל, אנחנו לא יכולים. אבל שוב, לאנשים אין את הכלים להבין את מה נכון, את ההדרגתיות כדי שהגוף לא ייכנס לסטרס, כדי שלא יעלו הכל אחר כך בחזרה. וזה, והנה אנורקסיה, הנה הפרעת אכילה.
ברגע שהם מתחילים את ההפרעה, הם מיד משלבים את העניין של הספורט, או שזה אין קשר בין אחד לשני?
הרבה פעמים יש קשר, רוב האנשים אומרים, חושבים בסגנון של הכל או כלום. כלומר, אם אני כבר עכשיו בדיאטה, אז אני גם אתקה ספורט ברמה כזאת שאני עוד שנייה מתמוטט. יש אנשים שספורט מהם והלאה, וזה פשוט לא חלק מהאופי והאישיות שלהם, אז הם לא יעשו ספורט. הם ינסו בכל דרך לצמצם אוכל, להקיא, לעשות כל מיני... אבל רוב האנשים גם משלבים בזה ספורט מוגזם.
ברגע שאנחנו מדברים על ספורט, הייתי רוצה לשמוע קצת ממך המלצה, מהי ספורט נכונה לפני שנופלים לתוך ההפרעה של אנורקסיה?
כדי, אין נוסחה אחת נכונה. צריך לפנות לאיש מקצוע, מאמן כושר, מורה לספורט, שיראה מי הבן אדם שעומד מולו, מה המדדים שלו, מה הפרמטרים שלו נכון לעכשיו, מה המטרות שלו, ולבנות איתו ביחד תוכנית הדרגתית שמותאמת לבן אדם הזה. התוכנית שלי ושלו לא תהיה אותה תוכנית. לא רק זה, גם אם בן אדם לא עשה ספורט בחיים שלו, אי אפשר ישר לפצוח בשבע פעמים בשבוע. פשוט הוא יתמוטט ויקרה לו משהו לא טוב לגוף. צריך להתחיל את זה בהדרגה, ולאט לאט גם במשך הזמן, גם בעצימות של הפעילות, לאט לאט לבנות את זה בהתאם ליכולות של הבן אדם ולגיל שלו, אם זה בן אדם בן 16 או בן אדם בן 70. אין נוסחה אחת נכונה. ולכן חייבים להיעזר באיש מקצוע מי שלא למד חינוך גופני. או אימון, או שיטות אימון.
באיזה שלב אנורקסים מופנים לאשפוז שמגיעים למצב מאוד חריג?
אנשים שמגיעים למצב חריג או קיצוני, אם זה ילדים, דרך כלל נשלחים או על ידי רופא משפחה, רופא ילדים, פסיכיאטר, או שההורים מבינים שכבר אין מוצא, אין פתרון, ולוקחים את הילד לאשפוז. במקרה של מבוגרים, בדרך כלל הם לא מאשפזים את עצמם. זה נדיר שאנורקסים בכלל פונים לטיפול, כי הטיפול משמעו לעלות במשקל. יש פה איזשהו פרדוקס שהוא בלתי נסבל מבחינתם. אי אפשר לטפל באנורקסיה כשהבן אדם יישאר הזה, רק כשהנפש שלו תחלים, כי זה חלק מהבעיה. מבוגרים מגיעים לאשפוז, או כי הם מרגישים שכבר נגמרו להם הכוחות, והם כבר לא עומדים במטלות החיים, או כי מישהו אומר להם, תעשה לעצמך טובה ולך לטיפול או לאשפוז. ככה מגיעים לאשפוז.
ברמת האשפוז, מה, מזינים אותם אוכל בצורה כפייתית, שזה בעיקרון בניגוד לאתיקה הרפואית להזין בן אדם בכוח?
אז לא, קודם כל, האתיקה הרפואית היא לא במקרה שבן אדם הוא אובדני או הולך למות. אז האתיקה הרפואית היא להציל את הבן אדם.
כפי שאני יודע, באתיקה הרפואית רק אדם חוסר הכרה, אפשר לטפל בו נגד רצונו.
לא, לא. בן אדם שיושב על החלון ומחליט לקפוץ, זכותה והחובה של המדינה או של כל אזרח שרואה את זה לדווח ולהשפז את הבן אדם. כי עצם הישיבה על החלון והאמירה אני הולך לקפוץ מהווה רצון למות. והמדינה שלנו, מדינה מתוקנת, לא יכולה לאפשר לאנשים, לאזרחים שלה, לקבל החלטה אם הם יחיו או לא. אותו דבר באנורקסיה. באנורקסיה מגיע קו אדום שממנו יש רק דרך אחת, וזה לקבר. ובנקודה האדומה הזאת המדינה מתערבת ואומרת, במיוחד אצל ילדים, אתה לא מחליט אם תחיה או לא. אנחנו מחליטים שאתה תחיה, ולכן או שתאכל או שתהיה הזנה כפייתית, ויש אישור לבתי החולים לעשות את זה. אף אחד לא פועל בניגוד לחוקים. לגבי אנשים מבוגרים, הסוגיה קצת יותר מורכבת, והרבה פעמים כשמבוגר הוא אנורקטי במצב ממש חמור, האחראים לו או משפחתו או מישהו קרוב לו מבקש אפוטרופסות מבית המשפט, מוכיח את המצב של המטופל, והמדינה נותנת לבן אדם אחר אפוטרופסות על הבן אדם המבוגר הזה, ואז אפשר לאשפז אותו בכפייה.
בדרך כלל, כמה זמן האשפוז נערך?
אין זמן אחד לכל המאושפזים. יש אנשים שעצם ההגעה לבית חולים, לאשפוז, זה כמו פטיש על הראש, והם אומרים, טוב, 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 הבנתי, ואז זה נורא מהר קורה. הם אוכלים, מעלים במשקל, מגיעים למשקל תקין ומשתחררים. ויש אנשים שימותו בבית חולים מאנורקסיה. אין לזה סוף.
אני מדבר על האנשים שיוצאים מהבית חולים. אז הם מופנים אליך בדרך כלל?
כן, כי בבית החולים אין למדינה משאבים היום להתחיל טיפולים פסיכולוגיים במסגרת האשפוז. הם מקבלים איזשהו טיפול פסיכולוגי מינימלי, אבל כשבן אדם מגיע למשקל תקין שאפשר לעשות לו פסיכותרפיה, אז הוא מופנה אליי אחרי האשפוז. מה קורה כשבן אדם הוא במשקל מאוד נמוך, הוא לא יכול לעבור פסיכותרפיה, כי המוח שלו עסוק בהישרדות בלבד. מוח רעב עסוק במתי יבוא אוכל הבא, גם אם הם לא אוכלים. ולכן אין מקום לפסיכותרפיה. לפסיכותרפיה יש לה איזשהו משקל מינימום שהוא BMI 16 למבוגרים, כדי שאפשר שהמוח איכשהו כבר מקבל סוכר, הוא מתחיל להתאזן. ואז אפשר להתחיל תהליך של פסיכותרפיה במסגרת הקהילה או במסגרת פרטית ולא במסגרת אשפוז.
אני רוצה לדבר על, איך הם נראים האנשים אנורקסים בשלבים הראשונים, כפי שאת מציינת שהוא כאנמיים, אובדן מחזור, אובדן שיער ושבירת ציפורניים. הייתי רוצה לשמוע קצת רקע איך זה באמת קורה לגוף ולמה.
בהתחלת הדיאטה או האי אכילה אין את הסימנים האלה. הסימנים האלה קורים בהמשך. ולכן, במיוחד הורים לא מודעים לזה שיש פה הפרעה. רואים שהילד קצת יורד במשקל, אוכל פחות, אבל בשלבים הראשונים זה נתפס כבסדר. אף בן אדם לא נכנס ללחץ, יו, אתמול הילד שלי לא אכל, זהו, אנורקסיה, אימאלה, בוא ניקח אותו לבית חולים. זה לא עובד ככה. אז אין סימנים מקדימים, יש טיפה אי תיאבון או חוסר אכילה, חוסר או ירידה מועטה במשקל. בשלבים האלה הכל נראה רגיל.
מה שאני מבין שזה ממש בשלבים המאוחרים הם מופנים לטיפול. כי ממש, את אומרת שהם מגיעים, כי את אומרת שזה ממש רגיל בהתחלה, ואחר כך שהם כבר מופיע להם, זה אומר שהם כבר במצב חמור.
נכון. רוב ההורים שמביאים את הילדים שלהם זה במצב החמור. כי אם הילד היה טיפה בעודף משקל, שזה בדרך כלל מה שקורה, אז הירידה במשקל בהתחלה נתפסת כמשהו מאוד חיובי. כי הוא היה שמנמן. אנחנו רוצים אותו במשקל תקין, זה לא בריא להיות בעודף משקל. אז בחודשים הראשונים הכל נתפס עוד כבסדר. כשהילדה מאבדת מחזור, כשרואים גושי שיער באמבטיה, כשרואים הסתגרות בחדר, כשרואים אוכל בפח האשפה, אוכל מוכן שלא נאכל, כשמתחילים לראות את כל הסימנים האלה, אז מביאים לטיפול או לשפוז, וזה כבר באמת השלב שכבר צריך לטפל גם בנזקים הגופניים.
איזה טיפ היית נותנת להורים שמאזינים לנו שיתחילו לבדוק אם יש להם טיפה חשש?
קודם כל, כל הורה מכיר טוב את הילד שלו, וכל שינוי צריך להדליק נורה אדומה, אבל לא נכנסים עוד להיסטריה ולא שולחים לפסיכולוג אחרי כל יום שהילד לא אכל. אנחנו צריכים לראות איזשהו דפוס, משהו שקורה בהמשכיות שלא היה לילד קודם. כל שינוי בהתנהגות. עכשיו, זה לא אומר שזה קשור להפרעת אכילה, יכול שקרה משהו בבית ספר עם המורה. אבל אז צריך לברר מה קרה שפתאום נהיה שינוי, מה הטריגר פה? מישהו לעג לו, מישהו העיר לו, המורה התעללה בו, ילד התעלל בו, החברות אמרו לה, הלו, מותק, את שמנה, תרדי במשקל. צריך לברר על מה יושב השינוי בהתנהגות הזה, לא אחרי כמה חודשים. שבוע זה מספיק בשביל להתחיל לברר.
לאורך כל הדרך את מדברת על העניין החברתי. מה באמת לפי דעתך היית נותנת טיפ? הרי זה המצב היום. הבעיה היא בעיה חברתית.
נכון, אז את החברה אני מקווה שאוכל לעזור לתקן בזה שאני עובדת במקצוע הזה, וזה מאוד מאוד חשוב לי. אבל עדיין אנחנו רואים, למרות המצב החברתי, שזו מחלה חברתית, שרוב האנשים אין להם הפרעת אכילה. ורוב האנשים לא הולכים להקיא. ורוב האנשים בכלל לא חושבים על זה שהם יצומו עכשיו חודש כדי לרדת במשקל. כלומר, עדיין רוב האנשים הם נורמטיביים בהתנהגות שלהם ולא מושפעים בקטע הזה מהחברה. החברה היא גם המדיה, התקשורת, המסר שהורים מעבירים. יש הורים שאומרים, מי התחתן איתך עם תחת כזה? מול הפרצוף שלי בקליניקה. כלומר, זה נקרא חברה. מסרים בטלוויזיה ובפרסומות בשלטי חוצות של רזות עם יחטה, עם כסף. הרזון מוביל לאושר, לפרסום. אלה המסרים. דווקא בשנים האחרונות יש שינוי לטובה מבחינת ההשפעה של התקשורת על הפרעות אכילה, במובן הזה שבישראל למשל יש את חוק הדוגמניות. חוק הדוגמניות אומר שאת לא יכולה יותר להיות דוגמנית או מלכת יופי ב-BMI מתחת ל-18 וחצי. יש את חוק הפוטושופ, שאסור לעשות פוטושופ על תמונות של דוגמניות בישראל. החוק הזה עוזר, הוא עוזר כי אנחנו רואים עכשיו תמונות של מועמדות לתחרות מלכת יופי שהן עם גוף נורמלי, לא גוף של ניצולת שואה, לא גוף של פליט שמורעב. אז הדברים האלה עוזרים, הם עוזרים כי גם אני בטיפול משתמשת בזה כעובדה, כהנה דוגמניות, יש דוגמניות מפורסמות שהן BMI 20. לא חייבים להיות בימי 16 או 15 כדי להיות דוגמנית או כדי להצליח בחיים. זו טעות אופטית. דבר מיוחד אני רוצה לציין לגבי חברה, שזה מעניין. אצל עיוורים אין הפרעות אכילה. עיוורים יכולים אולי להיות שמנים, אבל אין להם את ההפרעה הנפשית כי אין להם את אלמנט ההשוואה החברתית. הם לא רואים את זה. הם לא רואים היא רזה, אני לא. הם לא רואים, אוי, היא רזה מפורסמת, אני לא. אין להם את היכולת הזאת. ודבר מעניין נוסף, שמתברר ממחקרים שאם היית נתקע לי בודד, הדבר האחרון שהיה מעניין אותך זה הפרעת אכילה או איך אתה נראה. אתה פשוט היית רוצה לשרוד ולאכול. אין שם אף אחד אחר שיכול להגיד לך, זה משמין, מה אתה עושה, מה אתה אוכל. זה פשוט לא קיים. זה ההשפעה של החברה.
טקסים בכל זאת הם, אני לא מבין את זה כל כך, הם בכל זאת אמורים לזון ממשהו, כאילו הם מגיעים לתחושת רעב, ומה, הם מתמכרים לזה? מה הם, זה ממש מגיע לכאבים איומים, אני מניח, כבן אדם נורמלי, כאבים של רעב?
זה לא כאבים איומים, זה מלווה בחולשה ובסחרחורות, ובאיזשהו מקום מתרגלים לרעב, זה לא שהם לא רעבים, הם מתרגלים לרעב ולפרשנות של הרעב. אם אני רעבה עכשיו, זה אומר שהצלחתי במשהו. כלומר, הפרשנות, האלמנט הנפשי פה, גובר על התחושה הפיזיולוגית. אבל הם עד יום אותם נשארים רעבים. הם רעבים. לראיה, כששחררו את מחנות הריכוז, אנשים היו מורעבים במשך שנים. כשהביאו להם אוכל, הם פשוט התנפלו על האוכל. חלקם, דרך אגב, מתו מהתנפלות על אוכל, מזה שהקיבה התפוצצה. אבל הם לא התרגלו לרעב, הם פשוט היו מורעבים והתנפלו על אוכל. אי אפשר להתרגל לרעב או לרצות לנצח להיות רעב. אתה נשאר רעב, אבל הפרשנות שלך מנצחת את הרעב.
בוא נעשה אתנחתא קטנה, נשמע איזה שיר שמתאים לנושא, אוכלת לא אוכלת ואנחנו שווים. אל תלכו לשום מקום. דיברנו עליכם. תגידי, יעל, אני רוצה לדבר על אכילת יתר. מתי זה נקרא אכילת יתר או אדם בריא? איך זה מתאפיין?
אוקיי, קודם כל, אכילת יתר זה פעולה שמובילה למצב שנקרא השמנה. יש, מבחינה רפואית ומדעית, יש BMI תקין. ברגע שעוברים את ה-BMI הזה, שהוא BMI 25, בגדול, אנחנו, תכף אני אסביר למה, אנחנו נקראים בהתחלת השמנה. יש BMI 30, שזה השמנה הפחות נוראית, יש BMI 35, השמנה יותר נוראית, ו-BMI 40 זה כבר אוביסט, זה הגדרה של בן אדם שכדאי לו מאוד מהר לעשות עכשיו משהו, עכשיו. למה אני אומרת בגדול ובדרך כלל? יש אנשים שהמשקל העודף שלהם הוא כתוצאה מבניית שרירים, ולא משומן. הם יהיו במשקל עודף, אבל לא בהשמנת יתר. למה זה משנה? כי למרות שאדם שהוא שרירן, ה-BMI שלו גבוה מדי, מצבו עדיין יותר טוב מהבן אדם שהוא באותו משקל שלו, שזה משומן. אבל גם BMI גבוה כתוצאה משרירים, זה מצב מסוכן, בגלל שהלב של אותו אדם מיועד להזרים חמצן ל-BMI 25. ברגע שהשרירים גודלים, וגם לשם צריך להגיע חמצן, הלב לא יכול להביא חמצן ל-BMI 27-28 בצורה יעילה, ולכן גם זה נחשב מצב לא בריא.
הרבה מן הסובלים בהשמנת יתר גם יש להם אכילה כפייתית. בטיפול באכילה כפייתית, אנחנו הרי מקודם עד עכשיו ברעיון דיברנו על העניין שאנחנו לא רוצים שאנשים ירדו לאנורקסיה או לבולמיה. ואז אנחנו מגיעים מקיצון לקיצון. מתי אנחנו מגיעים למצב המאוזן?
יש נוסחה שהמדע והרפואה המערבים והמודרניים קבעו, שלפיה מהי בעצם אכילה תקינה. האכילה תקינה הזאת היא טווח מאוד גדול, זה לא אומר שכל האנשים חייבים עכשיו לאכול אותו דבר באותו זמן, באותה כמות, לא. יש פה איזשהו טווח, יש גם עדיפות לטעמים, כל אחד אוהב אוכל אחר, וכל הדברים האלה נכנסים לתוך הנוסחה התקינה. ברגע שבן אדם אוכל לא לפי הנוסחה הזאת, ונדבר כרגע על האובר, על העודף אוכל, באיזשהו שלב יתחילו לו מחלות. יתר לחץ דם, סוכרת, שומנים בדם, בעיות לב. אנחנו מנסים למנוע את זה, ואז אנחנו מלמדים את האנשים מהי בעצם הנוסחה הנכונה עבורם. מה זה אכילה עודפת? שבן אדם אכל כמות מסוימת שלמרית עין מתאימה לגודל שלו, ואחרי שהוא סיים את האוכל הזה הוא שוב לוקח עוד אוכל, רק כי הוא מתענג על הטעם, הוא רואה את זה, מריח את זה, ולא כי חסר לו עוד אוכל בקיבה או במעיים. ואז אנחנו גם מגדילים את נפח הקיבה, ובפעמים הבאות כבר האוכל הזה גם כבר לא יספיק לו, כי הוא יגדיל את נפח הקיבה. מעבר למה שהגוף שלו נועד, ועוד, וזה גובר וגובר וגובר. סוג אחר של אכילת יתר היא אכילה חזירית, מה שאנשים קוראים. אני לא אוהבת כל כך את המונח הזה, אבל כלומר, אכילה לא יפה של לדחוס, לדחוס כפי יכולתך, רק כי נתנו לך את זה עכשיו, זה פה חינם או יש בופה ענק. כל הדברים האלה מובילים להשמנה ולמחלות. ולכן אנחנו לא רוצים את זה.
האם השמנת יתר היא בעיה ביולוגית, כמו שילד קטן, תינוק, בחודשים הראשונים, יש ילדים בוכים, ופשוט במקום שהם לא יבכו, אז הם אומרים, ילד בעיקרון צריך לאכול כל 3 שעות, ואם הילד בוכה אחרי שעתיים, אז בוא נדחוף לו בקבוק, ואז הוא אוכל יותר ממה שילד בממוצע אוכל, ואז זה מפתח לו פשוט השמנת יתר. השאלה אם זה נעצר באיזשהו שלב בגלל זה. בדרך כלל גם רואים אנשים שמנים, זה אומר שהם התחילו גם ממש ממש מגיל ינקות.
לא, זה, המסקנה הזאת היא לא נכונה. אנחנו יכולים לראות אנשים רזים שבאיזשהו שלב בחייהם פשוט השמינו. אנחנו יכולים לראות אנשים שהיו שמנים בינקותם ונהיו רזים אחר כך. ואנחנו רואים אנשים שהיו שמנים לאורך כל הדרך. אם הבן אדם שמן מאז שהוא קטן, בדרך כלל זה מאכילה לא נכונה, אלא אם כן יש לו איזה מחלה. אבל אם ננטרל איזושהי מחלה גופנית, זה מזה שהוא אכל לא נכון, וזה מזה שנתנו לו אוכל לא נכון. כי תינוק או ילד קטן לא לוקח לבד אוכל, הוא אוכל מה שנותנים לו. האכילת יתר בילדות נובעת מתפיסה שגויה של ההורים, שצריך לאכול כמה שיותר, זה תפיסות היסטוריות. תפיסות של זיכרון היסטורי שיש לנו, של מלחמות, של תקופות של צנע. אז בוא נאכל, כי זה ששמן ויש לו יותר מאגרים, הוא החזק והוא ישרוד. מבחינה אבולוציונית זה נכון, אבל אנחנו כבר לא במלחמה יותר. באוכל יש תמיד, אז אנחנו לא צריכים לאגור אותו בתוך הגוף שלנו. זו תפיסה שגויה. עוד תפיסה שגויה היא לגבי מה לאכול. אם תשאל היום הרבה אנשים, יגידו לך שמלחם נהיים שבעים. ולכן לחם זה אוכל יסוד, ובוא נאכל אותו הרבה, כי תמיד נהיה שבעים. לחם או אורז בחברות מסוימות. כשאנחנו יודעים היום בוודאות שהתפיסה הזאת שגויה, אנחנו מפחממות כאלה, מעודף פחממות משמינים. ובעצם מה שמסביע אותנו עכשיו זה פחממה. אבל בעוד שעתיים שלוש מה שהסביע אותי זה החלבון שאכלתי קודם, כי הוא מתפרק הרבה יותר לאט ונותן לי סובע לאורך זמן.
מיתוס שהסינים מרזים בגלל שהם אוכלים אורז?
לא, זה, קודם כל זה כבר לא נכון ממזמן. הסינים כבר לא רזים, היפנים רזים, ובאמת יש מה שנקרא אכילה יפנית. היפנים אוכלים מנות מאוד מאוד קטנות, הן לא מסודרות על צלחת אחת, כל סוג אוכל יבוא בצלוחית נפרדת, ובגלל שזה בצלוחית זאת המנה. אז יש כמה צלוחיות שיוצרות מנה אחת, ולכן היפנים בדרך כלל רזים. גם היפנים היום כבר משמינים, כי הם נפתחו לתזונה מערבית. אבל הסינים כבר מזמן לא רזים.
איך את מאמצת את השיטה?
איזה שיטה של היפנים? אני אוכלת ככה, אני אוכלת קצת מכל דבר, ולכן אני רזה. והתדירות של האוכל שלי היא כמו שנועדנו לאכול כל כמה שעות, ולא כל שעה.
אדם שמגיע אליך לקליניקה עם השמנת יתר, מה השלבים הראשונים שאת נותנת לו? את נותנת לו בדרך כלל שאנשים פונים לדיאטניות, אומרים להם קחו תפריטים, תרוצו, תעשו ספורט, כמובן שאני מקצין קצת, אבל זה מה שבדרך כלל. אני הבנתי שיש לך שיטה מיוחדת בעניין.
נכון, הדיאטניות בגדול הן לא טועות, רק שרוב האנשים לא מסוגלים ליישם את מה שהדיאטניות ממליצות. כשבן אדם בא אליי זה אחרי שהוא ניסה כבר המון המון דיאטות והוא מבין שהבעיה שלו היא בעיה מנטלית, בעיה נפשית ולא מספר הקלוריות שהוא צורך ביום. יש לו איזושהי בעיה להביא את עצמו לצרוך מספר קלוריות נכון. השיטה שלי היא שיטה של קודם כל הבנה ולמידה של למה אני אוכל עכשיו את מה שאני אוכל. למה עכשיו יש פה עוגה על השולחן, אני עכשיו אוכל עוגה. למה אני בוחר לאכול את זה? המודעות, האם אני רעב, אז יש פתרון אחר. האם כי אני זוכר את הטעם, הנוג של זה, ואני נורא בא לי על זה, אז למה לא בעוד שעה? למה כאן ועכשיו? ברגע שאנחנו מפתחים את המודעות הזאת אצל אנשים, ויוצאים לעשות ניסויים ותרגילים התנהגותיים, כל ההתנהגות עם האוכל משתנה, החשיבה משתנה, וההתנהגות עם האוכל משתנה בהתאם. ואז כל תפריט שהוא יבחר יעבוד לו. אבל צריך להביא אותו, להכין אותו לטפס על האברסט.
מתי את מפנה לכיוון של ניתוחי קיצור קיבה, או שאת יותר במונח, אני פסיכולוגית, אני מטפלת בטיפול לפני ניתוח, וגם אם תעשה את הניתוח, לא תשנה שום דבר מההרגלים שלך, וגם רואים שאחרי אנשים שעשו ניתוחים, באמת לא מצליחים וחוזרים להיות שמנים עם קיצור קיבה.
נכון, כל מה שאמרת נכון, אבל זה לא התפקיד שלי. אני לא מפנה אנשים לניתוחים לקיצור קיבה, מסיבה מאוד פשוטה שאני מתנגדת לניתוחים האלה, ואני יודעת מה הנזקים שלהם. אנשים שבאים אליי, הם באים אליי כמוצא אחרון לפני ניתוח לקיצור קיבה, בתקווה שאוכל להציל אותם מהניתוח הזה. ובאמת זה קורה בהמון המון מקרים. בן אדם יורד במשקל בעקבות הטיפול הפסיכולוגי, הקוגניטיבי שאני עושה, ואז הוא לא צריך לעבור ניתוח.
את לא חושבת שראוי לשלב את הטיפול הפסיכולוגי עם הניתוח, ואז הניתוח יצליח?
לא, אני מאמינה שבן אדם שעובר טיפול פסיכולוגי מיועד כזה לאכילה, הוא כבר משנה את החשיבה ואת הרגלים שלו, ואז הוא כבר לא צריך ניתוח, כי הוא כבר אוכל נכון וירד במשקל. לא צריך ניתוחים. הניתוחים באים לאנשים שלא רוצים לעבור תהליך ארוך, או שנשקפת באמת סכנת חיים בגלל סכרת, או בגלל טריגליצרידים גבוהים בדם, כל מיני דברים כאלה. אז הרופא מפנה אותם, הם לא צריכים אותי בשביל לשלוח, אלא הם באים כדי להינצל, זה הפוך.
ועכשיו נדבר על הספר שכתבת, דברים ששומרים בבטן, הייתי רוצה לשמוע על הרעיון של לכתוב את הספר, מה בעצם כתבת בספר, מה, את, הבנתי שאת, אני מבין שהרי את לא, זה לא כתחליף לטיפול, זה רק מפנה להיות, זה מפנה לדרך הנכונה בשביל הטיפול.
הספר מפנה לדרך נכונה כדי להיפטר מטיפול, כדי לא להצטרך טיפול. אבל לא כל האנשים יכולים לעשות את זה לבד, אבל למעשה הספר פונה דווקא לאנשים שאין להם איזה סוג של הפרעת אכילה, אלא אנשים שרוצים לשנות את איך שהם אוכלים, והם לא יודעים איך לעשות את זה. הם לא רוצים לקחת דיאטות מהאינטרנט או מדיאטנית. הם רוצים להגיע לאוכל ולהיות מסוגלים לאכול, נגיד, רק חצי מנה ולהשאיר חצי בצלחת. אנשים לא מסוגלים לעשות את זה. מה יש בספר בעצם? הספר הוא ספר הדרכה שכל פרק בו בנוי על הפרק הקודם. כלומר, אתה לא יכול לקחת את הספר, לפתוח אותו באמצע ולהתחיל תהליך, כי זה לא יעבוד. עכשיו, יש שם איזה עמוד או שניים, מידע קצר שרלוונטי למודולציה הזאת שאני בונה שם, רלוונטי למה שהיום, ועכשיו יש שם תרגיל שמוצע לבן אדם, לך עכשיו תעשה את התרגיל הזה למשך שבוע שלם, כשבעצם בספר יש את כל מה שהבן אדם צריך בשביל לעשות את התרגילים. יש בסוף נספחים, דפים לתלישה, דפים לכתיבה, משימות לכתוב, לצלם, כל מיני דברים כאלה. יש שם גם סיפורים מאוד מאוד פיקנטיים מהקליניקה שלי, שאנשים מאוד מאוד אוהבים את זה. ככה אני מחברת אותם לזה שיש פה איש מקצוע מאחורי הספר, זה לא סתם איזה גחמה. יש שם ציורים מרהיבים שקשורים לפרקים, ולמעשה בן אדם שרוצה לעבור את התהליך עם הספר מחזיק אותי ביד כמעט 7 חודשים. כי זה התהליך שלוקח לגמור שינוי. זה התהליך. מי שמוכן לעשות את זה לא בזבנג וגמרנו, פשוט מרוויח כלי לכל החיים. והספר הזה בעצם נועד, בהתחלה רציתי לכתוב טור לאיזה עיתון, טור שבועי. והעיתון הזה הספציפי שלא אציין את שמו, סרבו לי בנימוס, בטענה שכבר יש להם מדור דיאטה. אמרתי, אוקיי, ככה, אז עכשיו זה יהפוך לספר, אני לא מקבלת לא כתשובה. והספר הזה נהיה להיט, כי אנשים אומרים לי, בואי, פעם ראשונה שאני מצליח פתאום לשנות את איך שאני אוכל. זה לא היה קודם.
כמובן, אני רוצה להפנות את המאזינים ששומעים אותנו כרגע לאתר שלך, שבאמת, אני מבין שאפשר לרכוש את הספר דרך האתר שלך?
דרך האתר, או דרכי, דרך הטלפון, או בהודעות. אני, אם אנשים גרים באזור המרכז, אני מביאה להם את זה עד הבית. אם מחוץ לאזור המרכז, אני שולחת בדואר.
יעל, הייתי רוצה לשמוע סיפור שמה הכי הפתיע אותך בכל מהלך, בכל מהלך הטיפול שאת מטפלת באנשים.
הסיפור שהכי הכי הכי הדהים אותי ולימד אותי הרבה, ואני גם, הוא גם, אני מספרת עליו בספר, הוא על בחורה שבאה אליי להרזיה, ואמרה שהיא כל היום עיר אבקה, בת 30 ומשהו, כל היום אוכלת חטיפים, היא מורה, והיא לא מצליחה לסדר לה את סדר היום שלה ולאכול בצורה תקינה. אני אקצר את הסיפור, לא הצלחתי להבין למה את לא יושבת במטבח או בפינת אוכל לאכול. רק בפגישה הרביעית התברר שאין לה מטבח. ואני יוצאת מנקודת הנחה שבכל בית יש מטבח, ואני מתחילה את הטיפול בזה שאנחנו צריכים לדעת לעבוד בתוך המטבח. לא היה לה מטבח, בתוך המטבח היו קרטונים ארוזים מאז שהיא עברה דירה. אין גישה בכלל לשום דבר. המקום היחיד שיכולה לאכול עליו זה על המיטה שלה, ופשוט להזמין פיצות הביתה. לא הבנתי למה את מזמינה פיצה ולא עושה סנדוויץ'. לא היה לה מטבח. זה הדהים אותי ברמות ש... ועוד סיפור אחד קטן, קוריוז, על מטופל שנורא רצה להזיע בחדר שלי, כי אחרי שהוא יזיע הוא ישקל והוא ישקול פחות.
וואו. מה אחוזי דיווחי הצלחה שאת יכולה? את יודעת, אין אדם מעיד על עצמו, אבל מה הדיווחי הצלחה שלך?
הצלחה בטיפול אצלי זה כמעט 100%, אלא אם כן בן אדם לא משלים את שנת הטיפול באמצע, מאיזושהי סיבה, כסף, מרחק. מי שעושה את הטיפול הזה, אין כישלון, כי זה פרוטוקול טיפולי שלא אני המצאתי, טיפול CBT זה טיפול שעובד על כל ההפרעות שיש. לכל הפרעה יש פרוטוקול טיפולי. הניסיון שלי, הנעימות שלי, ההכלה שלי של אנשים, יחד עם זאת הקשיחות וההבנה שאנחנו לא יכולים לעבור שלב אם לא עבר, אם לא נתקענו בו. אני לא אעשה מוצי פוצי לבן אדם, אני אתקע איתו על השלב עד שאפשר יהיה לעבור לשלב הבא. זה מוביל להצלחה. ועצם זה שאני, תכף בת 54, כך נראית, אנשים רואים אותי, אנשים יודעים איך אורח החיים שלי, שזה עובד. זה עובד, השיטות האלה עובדות. אני לא צריכה לעשות דיאטה.
כפי שידוע, אנשים שניגשים באמת לטיפולים דיאטניים, נוטשים באמצע הדרך. מה הסוד שלך?
הסוד שלי הוא שאנחנו כל הזמן בודקים את נקודת ההתחלה, ועכשיו, אחרי חודש, האם חל שינוי? כל הזמן בודקים. אתה עוד לא החלמת, כי לא עברה שנה. אבל האם יש שינוי מלפני חודש? בזה, בזה, בזה ובזה יש שינוי? מעולה. מה המטרה לחודש הבא? זה וזה. עוד חודש עובר. האם השגנו את המטרה שקבענו? אנחנו מגדילים את המוטיבציה של בן אדם. אני לא מציבה לו מטרה טוב, עכשיו אנחנו רוצים לרדת 40 קילו. זה לא יעבוד. בסיפור הזה הוא כבר היה. אנחנו מציבים מטרה של קודם כל לעשות שינוי, והירידה במשקל בתהליך השינוי הזה של החודשים הראשונים הוא בונוס. הוא קורה, אבל הוא לא המטרה. בעקבות השינוי של החשיבה והתנהגות והרגילים, אתה כבר תרד במשקל. ואז מציבים מטרה של מספרים. ולכן זה עובד.
על רקע נעימת התוכנית, עד כאן דברנו להפעם. ראשית אני רוצה להודות לאורחת שלי לשעה זו, ליעל פינצ'וק, על היותה כאן בשעה האחרונה.
תודה גם לכם.
ולצוות הרדיו פיקס 2525, על האינטרנט,